שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף ג' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף עם איש של 10 דקות. אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק ב' קור. גם הפרק הזה ידבר על מה כלול במחירה סתמית אם לא פרטו אחרת. והפעם אנחנו מדברים על אדמה. שטח אדמה כידוע, אלא אם כן מישהו אישר אותה, הוא לא ישר לגמרי. ויש בו גם נקעים וגם סלעים בולטים. והנושא שלנו היום, האם אותם נקעים וסלעים הם נחשבים חלק מהאדמה. כשאנחנו נראה את זה בשני תחומים. תחום אחד זה הנושא של כל הפרק, זה דיני ממונות, כלומר מחירה. ותחום שני יהיה בתחום של דיני סורין, הקדש. אז המשנה שלנו מדברת על מחירה, והיא אומרת, אם אני מכרתי לך שטח קרקע בשביל זריעה, זה מה שהמשנה מדגישה אפר, באיזשהו גודל, למשל, בגודל שאפשר לזרוע שם קור, שזה 30 סאה, מתי אותם סלעים ונקעים נחשבים חלק מהקרקע ומתי לא? אז אומרת המשנה, זה תלוי בגובה ובעומק שלהם. אם הם קטנים מ-10 טפחים, אז הם נכללים בקרקע, אם הם 10 טפחים ומעלה, אז הם לא נכללים. אז המשנה שלנו, מה שמעניין אותה, זה הגובה. זה המשנה. עכשיו הגמרא מביאה תחום נוסף שבו יש משנה בדיוק עם אותו דין כמו במשנה שלנו לגבי פדיון הקדש של שדה אחוזה. וגם שם אנחנו נראה שמה שמעניין אותנו זה האם הנקעים והסלעים הם עד גובה 10 טפחים או 10 טפחים ומעלה. שדה אחוזה זה נחלה שיש לאדם שהוא קיבל בירושה מאביו ואביו מאביו מימות יהושע בן נון והכניסה לארץ. ובשדה אחוזה יש דין מיוחד. אם אדם מקדיש שדה אחוזה והוא רוצה לפדות אותו, הוא לא פודה אותו לפי הערך הרגיל בשוק, אלא לפי המחיר הבא. כשמדובר בשדה בגודל שאפשר לגדל בו קור, אם הוא פודה את השדה בשנה הראשונה שאחרי היובל, כלומר 49 שנה לפני היובל הבא, אז הוא משלם על שדה אחוזה בגודל של קור 50 שקלים. אם הוא פודה את זה לא בשנה הזאת אלא שנה אחרי זה, הוא ישלם 50 שקלים פחות שקל ופונדיון. שנה אחרי זה עוד פעם פחות שקל ופונדיון, ככה כל שנה מורידה שקל ופונדיון עד סוף 49 שנה של תקופת היובל. אז זה הדין המיוחד של שדה אחוזה, ועכשיו השאלה היא אם אדם הקדיש שדה אחוזה ורוצה לפדות אותו, האם הפדיון המיוחד הזה כולל גם את הסלעים ואת הנקעים, או שאותם הוא צריך לפדות בפני עצמם לבד. אז אומרת המשנה, זה תלוי בדיוק כמו במשנה שלנו בגובה. אם הם נמוכים מעשרה טפחים, אז הם נכללים בקרקע, אם הם עשרה טפחים ומעלה, אז הם לא נכללים. אז עד כאן זה בדיוק כמו המשנה שלנו. אבל עכשיו לגבי פדיון הקדש, שואלת הגמרא שאלה בשורה השנייה בעמוד א'. אנחנו נגיד את המהלך לפי רשב"ם, תוספות אומר את זה קצת אחרת. שואלת הגמרא לגבי אותם נקעים שהם יותר עמוקים מעשרה טווחים. אז בסדר, נניח שהם לא נכללים באמת כחלק מהשדה הכללית בגלל שהם נמוכים מדי. אבל הרי אם אפשר לזרוע בהם, אז הם שדה בפני עצמם, והם הרי חלק משדה אחוזה בסופו של דבר, אז תפדה אותם כשדה אחוזה בפני עצמם. אז יוצא שאין שום נפקמינה בזה שהם לא שייכים לשדה הכללית. כי הרי ממילא הפדיון של שדה אחוזה הוא יחסי, כלומר בית קור אני אפדה לפי 50 שקלים, אבל אם זה גודל של חצי בית קור אני אפדה את זה בחצי מהסכום, וככל שזה יותר קטן הסכום יורד. אז מה אכפת לי אם הם חלק משדה אחוזה או לא, אני אפדה אותם כשדה אחוזה בפני עצמם וזה יוצא אותו מחיר. אז הגמרא מנסה לומר אולי באמת כל הדין הזה של שדה אחוזה זה מיוחד דווקא לבית קור, אבל יותר קטן לא. אבל אומרת הגמרא לא, למדנו מהייתור של המילה שדה, שזה כולל את כל הגדלים. אלא אומר רבו כבר בר חמה, אתה צודק. באמת, אם היה אפשר לזרוע באותם נקעים, אז אין שום נפקמינה בזה שהם לא כלולים בשדה הכללית, כי ממילא אפשר לפדות אותם כשדה אחוזה קטן. אלא פה נעמיד שמדובר בנקעים שאי אפשר לזרוע בהם. למה? כי הם מלאים במים. והאמת היא שזה אפילו יותר מסתבר להעמיד שמדובר בנקעים שמלאים במים, כי הרי המשנה מביאה שתי דוגמאות, סלעים ונקעים. והרי בסלעים אי אפשר לזרוע, אז סביר שגם הנקעים שהמשנה דיברה עליהם זה נקעים שאי אפשר לזרוע בהם. ובזה חידשה המשנה שאם הם נמוכים מעשרה טפחים הם נכללים בשדה אחוזה אפילו שאי אפשר לזרוע בהם, אבל אם הם עמוקים או גבוהים עשרה טפחים אז הם לא נכללים. אבל עדיין מבררת הגמרא, אם אתה אומר שבשביל להיחשב כשדה אחוזה צריך שיהיה אפשר לזרוע, אז מה זה עוזר שהם נמוכים? הרי סוף סוף אי אפשר לזרוע בהם. אז אומרת הגמרא נכון, אבל ברגע שהם נמוכים הם בטלים לגבי השדה. כי אין להם שם בפני עצמם, זה פשוט טבעי שבאותה שדה, שדה אחוזה, יש קצת בליטות וקצת ניקאים, אבל אם הם עמוקים מאוד או גבוהים מאוד, עשרה טפחים, אז זה כבר שדה בפני עצמה. אז זה לגבי הקדש. כששוב, מה שמעניין אותנו בפועל זה האם זה נמוך מעשרה טפחים או עשרה טפחים, ועמדנו שם את המשנה בנקעים שאי אפשר לזרוע בהם, כי אם אפשר לזרוע בהם, אז למרות שזה נחשב שדה בפני עצמו, עדיין יהיה לזה אותו דין של שדה אחוזה. עכשיו, באמצע עמוד א', הגמרא חוזרת לנושא של המשנה שלנו, מחר. ושואלת הגמרא, החמי, האם כמו שבהקדש העמדנו את המשנה שם בערכין, דווקא כשהנקעים מלאים מים, שאז החידוש הוא שאם הם נמוכים מעשרה טווחים הם נכללים, ואם הם עמוקים מזה הם לא נכללים, האם גם אצלנו נעמיד באותה צורה? ונאמר שכשאנחנו אומרים שנקעים שהם עמוקים מעשרה טווחים לא נכללים, זה דווקא כשאי אפשר לזרוע בהם. אבל אם אפשר לזרוע בהם, אולי הם כן נכללים במחירה. למה שנאמר את זה? הרי המשנה דיברה רק על גובה ולא על האם זה ראוי לזריעה. אז כנראה שהגמרא שואלת את זה בעקבות שני דברים. קודם כל, כמו ששם העמדנו את זה בנקעים ממים והמשניות מאוד דומות, אז אולי גם פה, למרות ששם הייתה לנו סברה של שדה אחוזה, ופה זה לא קשור. דבר שני, הרי גם לגבי המשנה שם אמרנו שזה מדויק מתוך המשנה עצמה, וזה נכון גם למשנה שלנו. כי הרי יש הקבלה בין צלעים לנקעים, כמו שבצלעים אי אפשר לזרוע, לכאורה גם בנקעים אי אפשר לזרוע. אז האם נאמר אותו דבר גם פה? עונה רב פאפה שלא. כאן העובדה שזה ראוי לזריעה לא מעלה ולא מורידה. אם זה נמוך מעשרה טפחים, זה בטל אל הקרקע וזה נכלל בזריעה. אם זה עמוק מעשרה טפחים, זה נחשב שדה בפני עצמה, ובמחר זה תלוי בדעת הקונה. והקונה אומר, נכון שזה ראוי לזריעה, אבל אני רציתי שדה במפלס אחד, ולא שדה שנראית כמו כמה שדות. אז לסיכום, גם במחר וגם בהקדש, סלע או נקע שהם נמוכים מעשרה טפחים, הם בטלים לגבי הקרקע והם כלולים בקרקע. אם הם עשרה טפחים במעלה, אז במחר זה אף פעם לא יהיה כלול. בהקדש, אם זה ממילא ראוי לזריעה, אז גם אם זה לא כלול, זה לא משנה. כי ממילא נפדה אותו כשדה אחוזה בפני עצמו. אז עד כאן חלק ראשון, כשברור לנו שסלעים קטנים מעשרה טפחים כלולים במחירה. אבל עכשיו נראה שגם על זה יש הגבלות. אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', נראה אוסף של הגבלות גם על אותם סלעים קטנים. ואנחנו נחלק את ההגבלות האלו לארבע קבוצות, הגבלה בכמות, בפיזור, בצורה ובמיקום. שוב, בכמות, בפיזור, בצורה ובמיקום של אותם סלעים קטנים. אז קודם כל בכמות. אומר רב יצחק, גם אם סלעים קטנים כלולים במחירה, אל תגזים. כלומר, אם אתה מביא לי שדה שלמה של סלעים קטנים, אין לי מה לעשות עם השדה הזאת. לכן אומר רב יצחק, המקסימום של כמות הסלעים זה 4 קבים בתוך אותו קור. קור זה 180 קבים, אז 4 חלקי 180 זה קצת יותר מ-2%. אבל אם זה יותר מזה, זה כבר מוגזם, וזה כבר לא כלול במחירה. עכשיו, גם על אותם 4 קבים יש עוד הגבלה. מה הפיזור של אותם 4 קבים? כולם מסכימים שאם יש אזור מצומצם מאוד, שזה אזור שאפשר להכניס אליו בדיוק 4 קבים, וכל כולו מלא בסלעים בכמות של 4 קבים, אז זה אני כבר לא מסתכל על זה כסלעים בשדה, אלא זה סלע אחד גדול מבחינתנו, וזה לא כלול במחירה. כלומר, צריך שאותם 4 קבים של סלעים יהיו מפוזרים. כמה הם צריכים להיות מפוזרים? אז רבו כבר ברחם המקל יחסית, הוא אומר, הם צריכים להיות מפוזרים על אזור של 5 קבים. כלומר, 4 באזור של 5. רב חייא בר אבא אומר בשם רבי יוחנן שהם צריכים להיות מפוזרים הרבה יותר, הם צריכים להיות מפוזרים ברוב השדה. עכשיו גם על זה שואל רב חייא בר אבא עצמו, כשרבי יוחנן אמר שהם צריכים להיות מפוזרים ברוב השדה, האם הם צריכים להיות מפוזרים בצורה שווה, או שבאותו רוב יכול להיות אזורים שבהם יש ריכוז יותר גבוה, ואזורים שבהם יש ריכוז יותר נמוך, עד כדי כך שיכול להיות שהרוב של אותם 4 קבים יהיו מפוזרים במיעוט של הרוב של השדה. עכשיו בשביל להסביר את השאלה נשתמש בדוגמה עם מספרים, נניח שיש לנו שדה של 200 מטר רבוע, אז רוב השדה כמה זה? 101 מטר רבוע. עכשיו, בשביל שהדוגמה תהיה פשוטה, יש לנו בשדה הזאת בדיוק 101 אבנים. אז האם בשביל שה101 אבנים האלו יהיו כלולים במחירה, אני צריך שהם יהיו מפוזרים בצורה שווה ברוב השדה, כלומר אבן אחת בכל מטר רבוע של ה101 מטר רבוע שהם רוב השדה, או שאני יכול למשל שיהיו 80 אבנים על 40 מטר רבוע, ועוד 21 אבנים על 61 מטר רבוע, כך שבסך הכל יוצא שכל האבנים מפוזרים על 101 מטר רבוע, שזה רוב השדה, אבל מתוך ה101 אבנים, רוב האבנים מפוזרים על שטח שהוא מיעוט של ה101 מטר רבוע. האם זה בסדר או לא? על זה אומרת הגמרא תיקו. אז זה היה לגבי הפיזור. אז דיברנו על הכמות, 4 קבים, דיברנו על הפיזור, ועכשיו נדבר על הצורה. שואל רב ירמיה, האם יש הגבלה לגבי הצורה? כלומר, אם האבנים מסודרות בצורה מסודרת, שזה דווקא מקשה מאוד על העבודה בשדה, למשל כשיר, כלומר הם בעיגול, או הם בשורות מסודרות, או הם באיצטדינין, כלומר כמו הצורה של קרני שור, או הם כאקלטון, שזה כמו הצורה M גדולה באנגלית, אפשר לראות ציורים ברש"י ובאתר. האם גם אז האבנים כלולים במחירה כי הם קטנים או שלא כי אי אפשר לעבוד שם והמוכר יצטרך להוציא אותם? גם בזה הגמרא נשארת בתיקו. אגב, מי שליד מחשב, תעשו חיפוש בגמרא של המילים כשיר מהו, שזה השאלה של רבי ירמיה, ותראו משהו מעניין בתוצאות. אז דיברנו על הכמות, הפיזור והצורה, ועכשיו נדבר על המיקום. אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', הגמרא הפעם מביאה ברייטה שמגבילה את הדין. טענה, אם היה סלע יחידי, אז הוא לא כלול במחירה. מה הכוונה סלע יחידי? אז תוספות אומר שכוונה היא סלע מיוחד, שיש לו שם בפני עצמו, הוא לא כלול במחירה. רשב"ם אומר שכוונה היא לסלע שהוא מחוץ לגבול, צמוד לגבול. אז אתה לא יכול למדוד ממנו, רק סלעים שממש בתוך השדה, הם נכללים בתוך השדה. ואותו דבר ממשיכה ברייטה, לא רק סלע שהוא מחוץ לשדה, שזה די ברור, אלא גם אם הסלע בתוך השדה אבל הוא צמוד לגבול, גם הוא לא נכלל במחירה. אלא המוכר צריך למדוד את הכור אפר מאחרי אותו סלע שעל הגבול. עכשיו על הדין הזה נשאל שתי שאלות. שאלה הראשונה שואל רב פאפה, מה קורה אם הוא לא ממש על הגבול, אבל הוא במרחק של קצת פחות מג' טווחים מהגבול? האם אנחנו אומרים לבוד וזה נחשב כאילו שהוא על הגבול ואי אפשר להכליל אותו בתוך השדה? או שכיוון שבכל זאת יש איזשהו מרווח אז הוא גם כלול בשדה? זה שאלה ראשונה, הגמרא נשארת בזה בתיקו. שאלה שנייה שואל רב אשי, ורשב"ם אומר שזה אם תמצא לומר על השאלה הקודמת, כלומר אם נאמר שבמקרה של רב פאפה זה כן נחשב בתוך השדה, מה יקרה לגבי סלע שהוא ממש צמוד לגבול, אבל יש מתחתיו אפר, כלומר זה לא סלע שהוא ממש טבוע בתוך הקרקע, או שיש מעליו אפר, אמנם לא בעובי של ג' טפחים, האם אז אני מחשיב את זה כבר כקרקע, או שזה עדיין סלע והוא לא ייכלל? גם בשאלה הזאת הגמרא נשארה בתיקו, והגענו למשנה, כל טוב.